אנחנו בתומר דבורה, פרק עשירי, ואת הפרק הזה אנחנו בעצם רק לומדים, נצאת ידי חובה שנסיים את הספר, כי אני לא מבין כמעט כלום, הפרק הוא כולו קבלה, אז נקרא את זה, נקרא, ומה ש, מה שנבין נבין. צריך לזכור תמיד כשלומדים קבלה את ההקדמה של הרמב"ן לפירוש לו על התורה. הרמב"ן כותב בהקדמה שלו שהוא ידבר ענייני קבלה, ומי שלא, אין לו מסעות, מי שלא יודע להבין, שידע שהוא לא מבין. כי הטעות היותר חמורה היא כשבן אדם חושב שהוא מבין, ואז הוא עלול לטעות, ואפילו טעות קלה יכולה להיות אפיקורסות גמורה. בן אדם צריך מאוד להיזהר. אז עדיף שנדע שאנחנו לא מבינים. אבל מאחר ואנחנו לומדים את הספר, אז נלמד גם את זה. פרק עשירי, פרש רבי שמעון בפרשת פרשית. עצה רבה וגדולה מן התורה, איך יתקשר האדם בקדושה עליונה והתנהג בה, ואל יפרד מן הספרות העליונות תדיר. וצריך האדם בזה להתנהג כפי הזמן. רצוני לומר, לדעת איזו ספירה שולטת ולהתקשר בה ולעשות את התיקון המתייחס אל המידה השולטת. יש זמנים שונים בחיים, יש זמנים שונים במציאות, ובן אדם צריך לדעת איך להתחבר לזמנים. אז הוא מדבר מצד הספירות, והוא עכשיו יגדיר לנו איזה ספירות נמצאים בכל זמן. עכשיו תשאלו אותי מהם הספירות, תשאלו מהם הספירות, אני לא יודע. הלאה, להתחיל מהלילה. את שכיבת האדם על מיטתו, הרי השליטה היא לילה, מידת המלכות, הוא הולך לישון, השינה היא כן מיטה, ואילן הדמולטה שלטה, זה נחשב כאילו האילן של מוות שולט, מה יעשה? יתקן ויקדים להתקשר בסוד הקדושה, דהיינו סוד מידת המלכות בבחינת קדושתה, ולזה ילך על מיטתו ויקבל עול מלכות שמיים שלמה בכוונת הלב. עכשיו, לומר לכם מה הוא מתכוון לומר, אין לי מושג, אבל יש פן ש... אפשר... אנחנו, כשאנחנו אומרים שמה, אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, כשאנחנו הולכים לישון, וכשבן אדם מקבל עול מלכות שמיים, אז בעצם הוא מחבר את עצמו לסוד הקדושה, מידת מלכות, הוא מקבל עול מלכות שמיים, מידת מלכות בבחינת קדושה, ואז כשהוא נופל לשינתו, שזה נחשב זמן של מוות, אז הוא בעצם, הוא במצב אחר. הוא כבר התחבר לקדושה שבמלכות. ובאמת, אפשר אולי לקחת מזה קצת רעיון לחיים שלנו. הרבה פעמים בן אדם נכנס לאתגר. בא אליי חייל אתמול בלילה, אמר לי שהוא נכנס לצבא עוד חודש, ומה כדאי לו להתחזק לפני שהוא נכנס לצבא. אז אחד מהדברים ששאלתי אותו, זה היה שיחה ארוכה, אבל אחד מהדברים ששאלתי אותו זה איך התפילה שלך? מה זה משנה איך התפילה שלו? אמרתי לו, תראה, הצבא זה מצב שיהיו לך כל מיני קשיים. האם אתה מקדים תרופה למכה? האם הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא מספיק חזק? הקשר שלנו בלימוד עושה קשר אחד, הקשר בתפילה עושה קשר לגמרי אחר. כשבן אדם מקבל עול מלכות שמיים, כשבן אדם אומר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא מכיר בכך שהשם מוביל את העולם, מנחה את העולם, אז כל הקשיים שהוא צריך להתמודד איתם, הוא רואה אותם בעין אחרת. זה לא המציאות שמקשה עליי. הוא שליח, המפקד הזה שליח, הקושי הזה הוא שליח. יש לי קשיים, אבל אני עם הקדוש ברוך הוא. כי אני נכנסתי לזה, ונתתי יד לקדוש ברוך הוא כשנכנסתי לזה. ילד, כשהוא לומד לרכב על אופניים, כל עוד שאבא שלו מחזיק באופניים, אז גם כשהוא פתאום רואה שהוא כבר לא בשיווי משקל, זה בסדר, אבא מחזיק באופניים. הוא לא ייפול. אותו דבר בן אדם, לפני שהוא נכנס למה שנקרא אילנה דמוטו, הולך לישון, הוא נכנס לאיזשהו מצב שהוא לא שולט, וזה אחד חלקי 60 של המוות, לפני כן הוא מתחבר, למה שנקרא לקדושה שבמלכות, הוא מקבל עול מלכות שמיים, הוא מכיר בכך שאני לא שולט בכל. עכשיו זו הדוגמה הקלאסית שאני לא שולט, אני בכלל לא יודע מה הולך סביבי, אני הולך לישון. זה מאוד חשוב, כשבן אדם נכנס למציאויות שהוא לא שולט, שהוא יגדיר לעצמו ויחזק את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, ואת הקשר עם המושג שהקדוש ברוך הוא שולט בכל. הרבה פעמים בן אדם מרגיש, הוא מציק לי, הוא מפריע לי, הוא הבעיה. יכול להיות שהוא השליח עם הבעיה, אבל חז"ל לימדו אותנו שכל מציאות של הנהגה, כל מציאות של בן אדם יש כוח מעל לחברו, זה כבר נקבע בשמיים. חז"ל אומרים, גם כשאנחנו כולנו עובדים בגינה, ויש אחד שהוא אחראי על כל העובדים, מה הוא? הוא סך הכל אחראי על הגננים. זה האחריות הכי נמוכה שהיה בימי חז"ל. חז"ל אמרו, גם את זה הצירו בשמיים. מי יהיה אחראי עליך כגנן? אפילו בזה. אז צריך לדעת, אין מציאות שהפקיד הזה, המפקד הזה, או מי שלא יהיה, הוא סתם ממרר לי את החיים. זה התמודדות מסוימת, נכון? אבל אני מתחיל עם קבלת עול מלכות שמיים. יש מנהיג לעולם. קם בחצות לילה, ייטול ידיו מהקליפה השולטת עליהם, יעביר רעה מבשרו. ויברך ויתקן השכינה בעסק התורה, ועל זה נאמר עליה, בשוכבך תשמור עליך מן החיצונים, והקיצותה היא תשיחך, ותתקשר עמו, והוא עמה, ויתלד יוק הנשמתו בגן עדין עם השכינה, נכנסת שם הצדיקים, והתפארת יבוא שם גם הוא להשתשם צדיקים עמו בחברתם, שכולם מקשיבים לקולו. בן אדם צריך לדעת שהלימוד תורה בלילה זה משהו מיוחד. הרבה פעמים בן אדם אין לו זמן ביום. יש את הילדים בבוקר, יש את העבודה במשך היום, יש את האישה והילדים בלילה. איפה יש לי דקה ללמוד? הסוד, איפה גדולי עולם למדו? ב-4-5 לפנות בוקר. לך לישון מוקדם, מקום מוקדם כשאין אף אחד. אין טלפונים, אין כלום, אין לך גם עם מי לדבר. אל תדליק את המחשב האינטרנט. אל תדליק את האימייל, זה אתה יכול לעשות כל היום, נכון? לא. קום ב-4-5, לך, תיטול ידיים, תתפלל, צא מהבית, לך תלמד. עדיף הרבה פעמים, אל תתפלל ותיקין, תתפלל במניין של 7. אבל תלמד מ-4-5 עד 7. יש לך שעות שאף אחד לא יפריע לך. גדולי עולם ככה לומדים. זה השעות שהם יכולים ללמוד. אף אחד לא מפריע להם. אף אחד לא מגיע עם שאלות. את צריך ללכת לישון מוקדם. אי אפשר להדליק את הנר משני הקצוות. או לנוח במשך היום. אבל זה דוד המלך היה לומד באמצע הלילה. דוד המלך היה לומד בשעות המוקדמות של הבוקר. ככה כל גדולי עולם. הרי ממש נסע עמה מהמיטה והשינה על סוד החיים העליונים. תשתדעו, זה מתוק מדבש. זה הלימוד הכי מתוק שיש. הלימוד הכי מתוק שלי אי פעם היה, זה בשבת בבוקר, כשהייתי קם 2-3 לפנות בוקר, מכין כוס קפה ואוגה, ויושב ולומד. מה יש לך בחיים? זה עולם הזה ועולם הבא, הכל גם יחד. זה, אם אתה הולך לישון מוקדם, אתה הולך לישון, אתה מפלל ערבית, כשהייתי רווק, אז הייתי יכול לעשות את זה. הייתי בישיבה, הייתי מסיים ערבית, הולך ואוכל את הסעודה תוך 10 דקות רבע שעה, שר קצת צמיחות, הולך לישון מוקדם, ישן 6-7 שעות, קם 2-3 לפני בוקר, יש לי עכשיו 4-5 שעות, שקט, רק הגמרא, הקפה והאוגה. נכון? יש משהו יותר מתוק מזה?
אני שואלתי באוניברסיטה, דווקא השעות המאוחרות, אני שהייתי יכול להתרכז.
אנחנו לא מדברים על המאוחרות בלילה, אנחנו מדברים על המוקדמות בבוקר. זה עולם אחר.
אני ממש הייתי מתחיל ללמוד, למשל, ב-15 ו-15.
ונקשר בסוד גן עדן והתחיל להתנוצץ עליו אור התפארת המתנוצץ בגן עדן על הצדיקים, וכן פרש בפרשת תרומה. השכים מעלה עמוד השחר, התחיל גם כן לבוא לבית הכנסת, להיכנס לבית הכנסת. אז זה גם כן חשוב. תנסו למצוא מניין או שהאחרון שבא לבית הכנסת מגיע 5 דקות לפני התפילה. יש הרבה מניינים שאנשים נכנסים גם בהשתבח. אבל יש גם מניינים שבמיוחד אצל ספרדים, יש מניינים שרבע שעה לפני התפילה כבר רוב הציבור נמצא. 5 דקות לפני התפילה כולם כבר יושבים עם תלית ותפילים. ותהיו אתם מאלה שמגיעים רבע שעה 20 דקות לפני התפילה. זו תפילה לגמרי אחרת. זה עולם אחר. בן אדם שמשכים לבית הכנסת. בפתח בית הכנסת אומר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, וחולל עצמו בסוד התפארת אדם, כלול חסד גבורה תפארת, ונכנס לכנסת מלכות, ומכוון בפסוק בשלושה אבות, ברוב חסדך עד אברהם, השתחווה לך לקודשך זה יצחק, דמיסטרי השתחוויה לכפוף קומתו נגד מידת הדין להיות נדחה מפניה, זה הכוח של יצחק, שגם מול הדין הוא יכל לקפוף את עצמו מפניה, ואז השעה נדחית מפניו, זה כלל שחזל לימדו אותנו, כל המנסה לדחות את השעה, השעה דוחה אותו, וכל הנדחה מפני השעה, סופו לכובשה. בן אדם זה מדרשים, זה מדרש תנחומה, מדרש רבה, זה בהרבה מקומות. חזל אמרו, בן אדם צריך לדעת, יש זמנים שתנצח, יש זמנים שלא תנצח. בן אדם שמנסה בכל הכוח, עכשיו זה הזמן שאני צריך להצליח באלף פת גימל, צריך לדעת שהוא לא יצליח. העולם לא הולך ככה. בן אדם צריך להיות רך כקנה, כמו הסיפור שלמדנו עם רב אליעזר ורבי שמעון. בן אדם צריך לדעת מתי הזמן הנכון. סבלנות, סבלנות. צריך לחוש את הזמן. וזה הכוח של יצחק, שכשהיה מידת הדין הוא ידע להתכופף, ואז השעה נדחית מפניו. מי שיודע לכופף את עצמו מול מידת הדין, בסוף הוא יכבוש את השעה, כי ימשך שפע רחמים מלמעלה עליה למתקה. עם הזמן הוא יביא את הרחמים, זה גם כלל בחיי נישואין. בן אדם יגיע הביתה, אשתו כועסת, לא יודע על מה היא כועסת, אבל הוא חייב לדבר איתה על משהו. חכה, אולי חצי שעה, אולי שעה, אולי יום, אולי יומיים, כמה שזה סובל דיחוי. זמנים משתנים, אנחנו משתנים. אותו דבר בסוגיות. לפעמים אתה יושב על סוגיה, אתה לא מבין. אתה יושב על סוגיה, אתה לא מבין. תנסה, תנסה. באיזשהו שלב, אתה אומר, בסדר, היום אני לא מבין. בוא נעבור לסוגיה הבאה, נעבור לסוגיה אחרי זה, נרשום לעצמנו, עוד יום, יומיים נחזור, אולי נבין. מסתכלות חדשה, הרבה פעמים מבינים. כי יומשך שפע רחמים מלמעלה עליה למטכר, קרן, בירתך, ניברו ורסך ובתך, שתחווה לך כל שכה בירתך, די יעקב, דכתיב בי, מה נורא המקום הזה. וזה פנים שונים של התחברות עם הקדוש ברוך. יש את הפן של חסד, יש את הפן של השתחווה, שהבן אדם מתכופף מול מידת הדין, יש את הפן של ירתך. והרי כלל עצמו בהם במחשבה בדיבור מעשה, כי המחשבה שזכרנו היא הכוונה, הדיבור הוא הפסוק, והמעשה הביאה לבית הכנסת, וישתה חווייתו נגד היכלו. ופה הוא בעצם מתחבר בצורות שונות למידות של האבות. קודם תפילה עומד בבית הכנסת. פיו מקור נובע תפילה וייחוד יסוד, מקור הבאר נפתח בבאר שהוא בית הכנסת. הוא מתקן שכינה בכל יכולת כוונתו ותפילתו. אז בן אדם צריך לדעת מה הוא הולך לעשות. ואם בן אדם חושב על הדבר הנורא הזה שנקרא תפילה, זה בעצם כל פעם שבן אדם יעמוד לפני 18 ויעצור. לא ירוץ מה... מיך מרבה כלים חוד חרוב ונך בקיים נם שזה בורת השם גאל ישראל השם שאתה תתח וכדיותיך לא סיימת בורת השם גאל ישראל חכה תתרכז תחשוב ואם באמת תחשוב אפילו לשתי שניות מול מי אתה הולך לעמוד אז הדבר שאמור לקרות זה שבן אדם חושב רגע איך אני מיז לפתוח את הפה מי אני ומול מי אני עומד אני עומד לפני מלך בחיים החיים איך אני יכול לומר משהו אז בן אדם עומד רגע, ובמקום להתחיל אחרי שתי שניות, הוא מחכה עוד שנייה, כי הוא אומר לעצמו, רגע, איך אני מדבר? זה תמיד תופס אותי, איך בן אדם יכול לרוץ בעלינו. עלינו לשבח לאדון הכל. מה אמרת רגע? אתה אומר שאתה מדבר לאדון הכל, תוך כדי שאתה רץ, עושה איזה דברים אחרים. לתת גדולה ליוצר ראשית, שלא עשם כאלה רוצות לא עשמם שעות והשם, ואנחנו קוראים ומשתחווים, בן אדם משתחווה תוך כדי שעושה דברים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אני אומר, תוך כדי שמה אני עושה? איך אני מתייחס? אני מתייחס לה, אפילו לא כמו האויב שלי. אין אדם בעולם שהייתי מדבר איתו כמו שאני מדבר בעלינו, נכון? מה אני אומר? אני הולך לדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תוך כדי שאני אומר את המשפט הזה, אני מראה יחס של בוז, שלא הייתי מראה לאף אדם בכביש. אנחנו באים לתפילה, אם אנחנו נחשוב רגע מה אנחנו הולכים לעשות, פתאום נעריך את המשפט שאנחנו אומרים לפני התפילה. השם שפתי תפתח. תעזור לי. אני לא מרגיש זכות, אני לא מרגיש את הכוח לעמוד לפניך ולדבר. השם שפתי תפתח, ופי יגידי אתך, תן לי את היכולת. כי מי אני לעמוד לפניך? אז כשבן אדם קודם התפילה עומד בבית הכנסת, הוא חושב רגע, פיו מקור, נובע תפילה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל, הרי זה מצווה דאורייתא. אני אתפלל, אבל אני אחשוב רגע מה אני הולך לעשות. מה זה התפילה הזו? יוצא משם, יש לכם? יוצא משם, אחרי התפילה, עולה בסוד התורה ומתקשר בה בסוד מידת יום, ומתנהג עם כל היום עד שעות המנחה. כן? איך בן אדם לומד תורה כל היום? אז אם הוא בישיבה, זה קל. אם הוא לא בישיבה, אז בן אדם צריך לדעת, למצוא ולמצות את הזמנים שהוא כן יכול ללמוד. יש אדם שעושה את זה בדרכים, יש אדם שעושה את זה בהפסקות, בארוחות, צריך למצוא את זה. שלמה המלך אמר, באהבתה תשגה תמיד. אדם צריך להיות, אולי אתם כבר מכירים, ואולי אתם עוד תכירו, שיש מציאות של בן אדם, יש מישהו שהוא מאוד מאוד אוהב בחיים. בן אדם סוף סוף פוגש את אשתו. הוא פוגש את האישה שתהיה המיועדת שלו. כל רגע שהוא, הדעת שלו לא מורכז משהו אחר, הוא מיד חושב חזרה, מתי נראה אותה, מה ראיתי, מה היא אמרה, מה היא תאמר. באהבתה תשגה תמיד. ככה זה אמור להיות עם התורה. שמנם, כשהוא שוגה, כשהוא פתאום לא מרוכז, אז הראש שלו חוזר לתוספות, הראש שלו חוזר לסוגיה, ובזמנים שונים בחיים צריך לדעת להשתמש בכלים שונים לעשות את זה. יש מציאות שאתה לומד בישיבה ואתה יכול להיכנס לסוגיות בישיבה, יופי. יש מציאות שאתה אצל ההורים, יש בלגן, תיקח לימוד שימשוך את לבך. אדם צריך לדעת בכל זמן איך לעשות את זה. אז אמרנו שאדם צריך לעלות בסוד התורה ביום, ואמרנו שבזמנים שונים צריך לדעת דרכים שונים לכבוש את לבבינו לתורה. ואדם צריך לדעת איפה הוא אוחז בחיים ואיזה לימוד יתפוס אותו. לפעמים בן אדם, מה שמעסיק אותו זה למצוא שידוך, אז תלמד מה חזל אמרו על שידוך. לפעמים מה שמעסיק את האדם זה החינוך של הילדים שלו, אז תיקח ספרים על חינוך ילדים. לפעמים בן אדם רוצה שיהיה לו תוכן ללמד את הילדים שלו, אז תיקח מדרשים, תיקח סיפורים, תיקח דברי תורה על הפרשה. יש שלבים שונים בחיים. יש את הלימוד שהוא בונה אותי, אבל צריך להיות גם את הלימוד שמושך את לבבי. בן אדם צריך לקחת את שניהם בחשבון ביום. כי אם יהיה לו דברים שימשכו את לבבו, אז בהוותת איש יהיה תמיד. כשיהיה לו זמנים פנויים, הוא ייקח את הספר מטיבו. אחד מהדברים שעוזרים לנו לרצות ללמוד, זה התחושה של הספק, תחושה של הצלחה בלימוד. יש כמה מפתחות להצלחות, גם כשאתה רוצה לדרבן ילד. אחד מהמפתחות זה כשבן אדם מרגיש שהוא מצליח, הוא רוצה עוד. בן אדם שלומד משניות ופתאום מסיים מסכת, מתחשק לו לסיים עוד מסכת. בגלל זה כשאני מתחיל סדר לימוד משניות עם חבר'ה, אני בוחר במסכתות קטנות. למה אני לומד עם החבר'ה פה תרי עשר? כי תרי עשר זה נביאים קצרים. כל נבואה היא קצרה, אז אני תוך כל שמועים שלוש יש לי עוד סיום. זה חשוב לי. החבר'ה מרגישים, הספקתי עוד ספר, הספקתי עוד ספר. זה תחושה של הספק. בן אדם צריך לדעת גם לעבוד עם התחושה של עצמו, לתת לעצמו תחושה טובה. כשיש לי תחושה טובה, אז אני רוצה להספיק יותר. בן אדם שרואה שהוא הספיק, אז הוא רוצה עוד. זה למה שאני גם ממליץ לכם. תלמדו משניות. חוץ מהעניין שזה ייתן לכם ידיעות, מי שיודע משניות טוב יותר קל, או ללמוד גמרא, זה גם ייתן לכם תחושה טובה. וזה לימוד שאפשר לעשות ב-5-10 דקות. יש לך 5 דקות בצבא, 10 דקות בצבא, אתה יכול להספיק משנה. אני מכיר הרבה אנשים שסיימו סדרים שלמים בצבא. אתם תתפלו, לצערי, כשתגיעו לצבא, תראו כמה זמן מבזבזים לכם. ממש, בוא תעמוד פה, נדבר איתך. אתה יכול לעמוד שם חצי יום עד שמדברים איתך. מה אתה אמור לעשות בחצי יום הזה? יש לך משניות קטנות בכיס, אתה יכול להספיק מסכתות שלמות. לא אכפת לך. פתאום, זה לא מזיז לך שהם עכשיו אומרים לך תחכה פה חצי יום. אז משניות זה לימוד מאוד טוב, במיוחד בשלב שלכם, שלכם, באמת היא שלאורך כל החיים. משניות זה לימוד מאוד מאוד טוב. שהרי בבוקר נקשר בחסד בתפילתו, וביום בתפארת בעסק התורה, ובערב בגבורה. וכל זה במידת יום שהוא בא לבית הכנסת לייחד בסוד הגבורה כדרך שעשה בצד החסד. אז בסדר, אני לא מבין בהגדרות האלה, אבל בסדר. ובין זה לזה, כושר השכינה עמו בסעודתו, שגומל חסד עם הענייה הזאת, כמו שהיה אומר הלל הזקן, יודע צדיק נפש בהמתו. אז בן אדם צריך לדעת איך לעשות מכל דבר קדוש. בן אדם יכול, גם מהסעודה שלו, איך הוא אוכל. האם בסעודה שלו, ההתמקדות שלו, זה מה אני רוצה? או בן אדם חושב, רגע, מה יהיה הכי לתועלת לעבודה שלי היום? דיברנו על המדרש של חז"ל שבשמיים טובים את האדם אם הוא אכל יותר מדי ובגלל זה הוא עייף ובגלל זה הוא לא מספיק לומד או לא מספיק עונה על שאלות, אז גם על זה יש תביעה בשמיים, אנחנו נמדדים. אז בן אדם לא יכול לחיות עם כזה לחץ, בן אדם לא יכול כל רגע לחשוב, אבל מאידך גיסא יש כיוון חיובי שבן אדם יחשוב מה יהיה הכי לתועלת, מה כן כדאי לי לאכול. אני לא צריך לאכול כל בוקר טונות של חמה שזה לא בריא לי, אולי אני כן צריך לקחת בחשבון מה יותר בריא לי לאכול ביום. בן אדם, זה כיוון חשיבה. גם באוכל, גם בדברים האלה, בן אדם יכול להיות עובד את השם. חז"ל בימיהם, היה להם את האפשרות לקיים צדקה בזמן האכילה. העניים היו באים לפתח בתיהם, המנהג בירושלים, כתוב בתוספת בברכות, היה שהיו מניחים חלות על פתח הבית. כשראית שתי חלות, הכוונה היא שעכשיו אוכלים סעודה בבית, והעניים מוזמנים להיכנס. היה סימנים, היו לוקחים את זה מפתח הבית, אז היה סימן שעכשיו אוכלים, אל תפריע באמצע הסעודה. אתה רוצה להצטרף, תגע בזמן. יש זמנים שאוכלים, יש זמנים שמתחילים את הסעודה. אז בימים היה קל, כי היה בזה את התפשוט לקיים צדקה. אבל גם בימינו, אתם נמצאים בקבוצות. בן אדם מגיע לסעודה, הוא רואה שאין מספיק מדבר מסוים לכולם. עכשיו, מה המחשבה הראשונה שלו? טוב, כדאי לי לקח לפני שיגמר. השאלה היא, האם זאת צריכה להיות המחשבה שלי, אולי המחשבה שלי צריכה להיות, נו, אולי פה זה ההזדמנות שלי לעשות מה שחזל עשו, לקיים את החסד שבסעודה. אני אדאג של מישהו אחר יהיה את זה, לי זה לא דחוף. אני די לי בדברים אחרים. אנחנו חיים בדור שכל רגע האדם מתמקד ברצון שיהיה לו את כל האופציות. בגלל זה הדור שלנו לא מגיע להחלטות. כי, כי אנחנו יודעים שכל הזמן אני יכול הכל. אז כל הזמן אני רוצה שיהיה לי הכל, אז אני צריך את הטלפון עם ה-SMS ועם האינטרנט, ואני יודע בדיוק מי שלח לי אימייל עכשיו ומי לא, ומי כתב מה על פייסבוק, כי בכל רגע אנחנו בדור שבכל רגע אני צריך שיהיה לי את הכל נגיש לי. לא רק שליטה, גם שיהיה לי. לא רק שאני אשיג משהו, וזה למה שהדור לא שמח. כי כבר אין למה לשאוף. למה אני אשאף? שאני יותר מיליונר? שלי אייפוד יותר טוב כאילו... ואז יהיה לי את זה, ואז יהיה משהו אחר שהוא יותר טוב. מה השאיפות?
אולי דווקא אחד מאוד, אני אומר שכל הזמן אנחנו מחפשים ולא מנסים למצוא משהו. ברגע שמצאת משהו, אתה בעצם מחפש משהו אחר. אבל בזמן שאתה מחפש, ואתה לא יודע קודם כל מה אתה מחפש, ואתה ממשיך לחפש, אז זה בעצם הלא... זה מה שבעצם החוסר...
אבל בזמן שאני מבטר, בזמן שאני אומר, אני לא אקח את זה. יש רק קצת עוגה בארוחת בוקר, אני לא חייב עוגה. איפה? אני אשאיר את זה. אני אצא מארוחת בוקר, יהיה לי יותר. אם לקחתי את העוגה, יהיה לי פחות. אם אני לא אקח, יהיה לי יותר. אני אצא מארוחה, אני אומר, בסדר, לא רק סיפקתי את הגוף שלי בסעודה הזו, גם סיפקתי את הנשמה שלי. עשיתי גם חסד בסעודה הזו. אז זה בימינו מה שאנחנו יכולים לעשות. וזאת תהיה כוונתו בסעודתו, לגמול נפש לנפש, לגמול חסד לנפש בהמה ולקשרה בסעוד המזון. בן אדם צריך לדעת, יש לי גוף, אני צריך לטפל בו, אני כאילו עושה חסד עם הגוף שאני מטפל בו, נותן לו את מה שהוא צריך. ואחר שעלה לשעת המנחה ונקשר בגבורה, המתין לערב וירד התפארת אל המלכות, והרי הוא עמה בתחילת הלילה, וקושר עצמו בה ונכנס לבית הכנסת עם הכוונה הנזכרת לאל, וקושר עצמו למטה, תפארת בא לבית מלונו. יצא מבית הכנסת, ייחד עצמו ממש במלכות לבד, בסוד קבלת עול מלכות שמיים, כמו שהתחלנו, שבלילה זה קבלת עול מלכות שמיים. בזמן שאני הולך לראות שאני נכנס למה שהוא נקרא אילנה דמוטה, אני נכנס למצב של מעין מוות, אני נכנס למצב של חוסר שליטה, אני מכיר בכך שהקדוש ברוך הוא השליט בעולם. וזהו תקופתו ביום עם תקופת הספירה ולעולם דבק באור השולט. עצה זו יקרה בפרשת פרשית, והשאר מקובץ במקומות רבים מהזוהר, ויצא הכל אלה להתקשר האדם תמיד בקדושה, ולא יחסר איתור השכינה מעל ראשו. טעם ונשלם, שבח לאל יודע כל נעלם, היום יום דל י' ב' ימין מר חשבן, שנת יערב עליו שכרי, אנוכי אשמח בשם. נקרא את הפסקה האחרונה. תהילה הביע לרוכב בשמי שמי קדם, שזיקני להתחיל ולהשלים הספר הנורא הזה, הלא אם קטן הוא לעיניים, ראש שבטי ישראל הוא, כי בו יבין וישכיל האדם, כי כל פעולותיו, הן טובין הן להפך חס ושלום, עושים רושם למעלה, כאשר עיני המעיין תחזנה. זה המושג הקבלי, שמה שאנחנו עושים פה, יש זה השפעה מלמעלה. ושמעתי מאשר שאהבה נפשי, הלא הוא החכם כבוד מורנו, הרב רבנו גדליה ישמרהו צורו וגואלו. בן הרב המחבר זכר צדיק לברכה, שהוא אחד מהשבעים תמרים אשר שתה לרב אביו זכרונו לחיי העולם הבא. יהי רצון מפני אבינו שבשמיים שיאמר עלי משה זכה בזיקת הרבים לעשות צבועים הרבה, אמן לכן יהי רצון. כה אמר הצעיר משה בסולה. אז זה לא רב משה קודרי שכתב את זה, זה אחד מהמוציאים לאור.
מתי זה נכתב?